הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מקצוע ביוד. בהגשת אלון פרידמן.
שלום, אני אלון פרידמן. כששואלים את הילדים שלי מה אבא עושה, התשובה שלהם הוא עובד בלהיות יהודי. בואו נבין מה זה אומר.
א', סטופ, יוד.
מקצוע ביוד.
תודה רבה שחזרתם אלינו לעוד פרק, ואנחנו מדברים על יחסי ישראל תפוצות. אני מזכיר לכם שאנחנו עוסקים בעמיות יהודית, וכמו שחברות היא מערכת היחסים בין חברים, ושכנות היא מערכת יחסים בין שכנים בבניין, ככה מערכת היחסים בין פרטים שהם חברים באותו עם, הם יחסי עמיות, במקרה שלנו, עמיות יהודית, או Jewish Peoplehood, בלעז. והיום קצת על אנטישמיות, מודל 2024, מה בינה ובין עמיות יהודית, איך היא נחוות כאן ואיך היא נחוות שם. ואני אתחיל באמירה קצת מוזרה, אבל תנו לזה 2-3 שניות, ואנחנו ננתח את זה כמו שצריך. אנטישמיות היא לא בעיה של יהודים. אנטישמיות היא בעיה של אנטישמים. כלומר, זו טעות גדולה לחשוב שאם יהודים יעזבו מקום מסוים, או אם הם יעסקו פחות בתחומים מסוימים, כמו בנקאות או נדלן או תקשורת, אז תהיה פחות אנטישמיות. האנטישמיות לא מושפעת מהתנהגות של יהודים. אפשר להילחם בגילויים של אנטישמיות, אפשר לעשות את זה באמצעות חקיקה, אפשר להילחם בהיווצרות שלה ובהתפשטות שלה, ואת זה אפשר לעשות וחשוב מאוד לעשות באמצעות חינוך, אבל לא זה ולא זה לא קשורים בכלל ביהודים עצמם. איפה הם יהיו, באיזה מקצועות הם יעבדו, באיזה גילדות הם יהיו דומיננטים. כל הסיפור הזה הוא לא מה שמשפיע על אנטישמיות. עכשיו, גם אנחנו כישראלים קצת חוטאים בעניין הזה של לשייך את האנטישמיות למה היהודים עושים או איפה הם נמצאים. כל סיפור שלילי שמעורב בו יהודי הוא טריגר בשבילנו לומר, נו, אחר כך הם מתפלים שיש להם אנטישמיות. אז לא. אפילו חלאות כמו ג'פרי אפשטיין או גנבים כמו מיידוף הם לא סיבה לאנטישמיות. הם רק תירוץ נוסף של אנטישמים להגביר את האנטישמיות ולעודד אותה. עכשיו, עם ההתגברות של גילוי אנטישמיות בעולם, ועם כל הניסיונות שלנו לצאת נגד זה, אנחנו, כיהודים, ברחנו חזרה לאותו נרטיב עתיק של היהודי הנרדף, היהודי הקורבן, היהודי הסעיר להזזל, שמאשימים אותו בכל דבר. אני אתן לכם דוגמה שאולי אתם זוכרים. שגריר ישראל באום, אחרי ההתגברות של האנטישמיות, במיוחד אחרי 7 באוקטובר, פתאום הופיע במליאת האום וענד על עצמו טלאי צהוב. סימן את עצמו מרצונו החופשי, כפי שהיו מסמנים יהודים במדינות שתחת הכיבוש הנאצי, במדינות שבה האנטישמיות השתלטה.
So I will remind you, from this day on, each time you look at me, you will remember what staying silent in the face of evil means. Just like my grandparents and the grandparents of millions of Jews, From now on, my team and I will wear yellow stars.
דוגמה נוספת, רשתות חברתיות יצאו בקמפיין Would You Hide Me? אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, בואו נקבל איזה תזכורת קטנה.
So there's this trend going around social media. Would you hide me? Basically, Jews all over the world are asking their neighbors, Would you hide me if I was in danger? What would you have done in the Holocaust? Would you have hidden me? And I just want to say that I don't need you to hide me.
גם הקמפיין הזה של Would You Hide Me היה לו רפרור מיידי לגויים שהכביעו יהודים מידי השלטונות, שרדפו אותם, ובעצם היהודי הולך ושואל מסביב מי יכביע אותי, האם מישהו יהיה מוכן להגן עליי ולהכביע אותי. אבל, ופה יש אבל אחד גדול מאוד, ישנו הבדל ענק בין האנטישמיות בעולם, ואני מדבר על האנטישמיות, מהאנטישמיות המסורתית של ימי הביניים, ודרך כל האנטישמיות המודרנית של לפני השואה וכל זה, ובין האנטישמיות הזאת לבין האנטישמיות שגוברת בעולם היום, יש הבדל אחד גדול, משמעותי, ושלא ניתן להקל ראש בחשיבות שלו. יהודים היום לא צריכים להתחבא, ואף מדינה ואף ממשלה לא תסמן אותם. למה? פשוט מאוד. יש בית לאומי לעם היהודי ושמו מדינת ישראל. במילים אחרות, אחי היהודים, יש לנו מדינה. ושוב, זה לא אומר שכל יהודי העולם צריכים לגור במדינה הזאת. זה לא אומר שזה המקום היחידי שאמור להיות בטוח ליהודים. ממש לא. זה לא מצדיק את שלילת הגולה שדיברנו עליה כבר בעבר. העובדה שיש לנו מדינה לא אומרת שכל היהודים צריכים לגור בה, אבל הידיעה הזאת שיש היום ל8-9 מיליון יהודים שחיים בעולם מחוץ לישראל, הידיעה הזאת שיש להם בית במדינת ישראל, היא ידיעה קריטית עבורם, והיא משפיעה על כל מהלך החיים שלהם. גם אם בפועל הם לעולם לא יגיעו לחיות פה, ולא מתכננים לבוא לגור פה, ולא חושבים על זה בתור מקלט, אפילו אם הם לא יבואו לבקר פה אף פעם בחייהם. הידיעה הזאת שיש להם בית, היא ידיעה קריטית מאוד עבורם. זה כמו כסף בבנק, שגם אם אתה לא נוגע בו, אתה יודע שיש לך אותו, ואתה חי אחרת עם הידיעה שיש לך את הביטחון הזה. להבדיל, זה כמו אקדח בכספת. או להבדיל עוד הבדלה, זה כמו דודה באמריקה. זה שיש לך את זה, זה מאפשר לך לחיות בצורה אחרת לגמרי, מאשר אם לא היה לך את זה. עכשיו זה, בעיניי, אחד ההישגים המשמעותיים ביותר של מדינת ישראל. היכולת של יהודי התפוצות לחיות בידיעה שאין יותר ממשלה או משטר שיכול לסמן אותם בטלאי צהוב, ואין יותר אף פעם צורך של מישהו להחביא אותם, ומהצד השני, היכולת שלנו, של מי שגרים פה במדינה הזאת, לדעת כמה הם שם בשבילנו, בגלל שבאותה נשימה, באותה נשימה אנחנו יכולים להבין כמה חוסן, כמה לגיטימציה וכמה תמיכה יהדות התפוצות מספקת לנו באותם חיים שם, חלק נכבד מהחוסן הלאומי של מדינת ישראל נובע ישירות ממאמצים של יהודים בעולם ומהתמיכה שלהם במדינה, שהיא עבורם בית בפוטנציה. ולצערי, כאן במדינת ישראל אנחנו לא רואים את זה מספיק, ואנחנו לא מלמדים מספיק את הילדים שלנו עד כמה חשוב הקשר שלנו עם אותו חצי שני של המשפחה שלנו שחיים בתפוצות. אנחנו נוטים תמיד לראות את זה כאילו אנחנו אלה שמשלמים את המחיר, אנחנו יושבים כאן, מגנים על הגבולות, והם חיים, יושבים על סיר הבשר, נהנים ומרוצים, ויודעים תמיד שבמקרה ותבוא צרה, הם יוכלו תמיד לבוא בגלל שאנחנו כאן מחזיקים להם את הבית. זה לא הסיפור. גם שם יש הרבה מאוד עבודה בלהחזיק את הלגיטימציה שלנו, גם שם מי שמרגיש שהוא מחובר ליהדות שלו ומבין שמדינת ישראל היא הבית היהודי עבור כל היהודים בעולם, נמצאים ומשלמים מחירים לא פשוטים על העובדה שהם חיים שם כיהודים, ואנחנו מוכרחים לזכור ולהבין שהחצי של המשפחה שגר בבית והחצי שגר מחוץ לבית הם אותה משפחה. עכשיו, מה זה המחירים האלה שאנחנו מדברים עליהם, ומהי בעצם אותה אנטישמיות שאנחנו רוצים להתייחס אליה קצת יותר היום? כולנו מכירים מצוין את התחושה של כמה שונאים אותנו וכמה העולם כולו נגדנו. אבל לרוב ילידי ישראל שחיים פה היום, אין ניסיון אמיתי של התקלות באנטישמיות. אם אני יושב בבית פה בארץ וקורא פוסט אנטישמי של איזה ידוען או ידוענית, או אמירה אנטישמית של מנהיג מדינה כזה או אחר, וחדשות לבקרים אנחנו שומעים כל מיני שיאים שנשברים בכל מיני מדינות בעולם. כשאני נחשף לתוכן הזה, אני חווה את הדברים כמתקפה על הקולקטיב שאני חלק ממנו. כלומר, אני לא חווה את זה כמתקפה אישית עליי. אם נשיא ברזיל אומר שמה שישראל עושה בעזה דומה רק למה שהיטלר עשה באירופה, אז הוא בעצם תוקף את העם שלי. הוא תוקף את המדינה שלי, הוא תוקף את המשטרה שלי, את הצבא שלי, את כל מרכיבי הזהות הקבוצתית, שאני, אלון, באופן אישי, אני רק חלק ממנה. והיא זהות של הרוב היהודי שחי במדינה שלו. המתקפה היא על קבוצה. אבל, כשצעיר יהודי בן 20, בקולג' בארצות הברית, או כשעורכת דין יהודיה במשרד כלשהו, בטקסס, או נהג מונית יהודי בברוקלין, כשהם סופגים הערה אנטישמית, זו הערה שמכוונת כלפיהם. זה מכוון אישית, וזו הערה שהופכת אותם לאנשים בודדים במתקפה הזאת, כי הם לא נמצאים בתוך חברת רוב. הנה סיפור שנחשפנו אליו ממש לפני שבועות ספורים. במסגרת ליגת כדורסל נשים של בתי ספר תיכונים במדינת ניו יורק, התקיים משחק בין בית ספר יהודי לבין בית ספר ציבורי באזור יונקרס, קצת מעל מנהטן, ושתי הקבוצות נפגשו לשחק. ובאמצע משחק הכדורסל, ללא הקשר, out of the blue, לפתע שחקנית מהקבוצה המארחת מיונקרס, אומרת לאותה אתלטית שעליה היא שומרת מהבית ספר היהודי בניו יורק, I support Hamas, you fucking Jew. ובאותו רגע שהמשפט הנורא הזה מותח בפניה של אותה נערה יהודיה, אותה אתלטית, באמצע משחק כדורסל, באותו רגע זה לא מתקפה נגד קבוצת הכדורסל שלה, לא נגד בית הספר שלה, או העיר שלה, או הצבא, או המדינה שלה. זו מתקפה אך ורק עליה, באופן הכי אישי. מתקפה על מרכיב הזהות היהודית שלה, בהיותה מיעוט בחברה האמריקאית. ואין באותו רגע אדם בודד יותר מהנערה הזאת, תחת המתקפה הזאת. ויכול מאוד להיות שאותה ילדה אמריקאית, אותה שחקנית כדורסל, יהודיה מניו יורק, מעולם לא ביקרה פה. יכול להיות שהיא לא יודעת מילה אחת בעברית. והיא, פתאום, מוצאת את עצמה נושאת על כתפיה את כל המשקל הזה של מדינת ישראל ושל המלחמה בעזה בין ישראל לחמאס. תראו כמה חשוב שיהיה לה קשר אלינו. תראו כמה חשוב שאותה נערה כן תראה שהיא חלק מקולקטיב, שהיא לא לבד, שיש לה גב, שיש משפחה אחת גדולה מאחוריה. עכשיו, המשחק אכן הופסק, השחקנית המקללת הודחה, המאמן של הקבוצה פוטר, גם מנהלת בית הספר קיבלה נזיפה, ולמרות החוויה הכל כך קשה שהנערה היהודיה הזאת עברה באופן אישי, היא יודעת שבשנת 2024 היא חלק מעם חזק שיש לו מדינה. בשנת 2024 אף אחד לא יצטרך להחביא אותה, אף אחד לא יסמן אותה לעולם. תודה רבה שהייתם איתנו בעוד פרק של מקצוע ביוד. מקווה שנהנתם. ניפגש פה בפרק הבא.
מקצוע ביוד. בהגשת אלון פרידמן. הפודקאסטים של 103 FM.